שלום, אנחנו פרשת מטות, משל לשני אחים שהיו בדרכם לפגוש את המלך, והדרך התארכה מאוד ונגמרו להם כל הזהובים. אז אח אחד מהם, כיוון שהוא רצה להמשיך להתקדם, הוא לקח מכסף שאינו שלו, ועלה על שיירה שיצא מן העיר, ואח השני הוא החליט להישאר, לעבוד, חודש או חודשיים עד שיהיה לו כסף להתקדם, וככה נפרדו דרכיהם. אח הראשון לפעמים הוא עלה על ספינה בתור נוסע סמוי, ואח השני לא, הוא עבד, גם אם זה לקח הרבה זמן, התעכב הרבה בדרך, הוא ככה התקדם, קנה כרטיסים, לפעמים הזכיר את עצמו בתור מלאך על הסיפון, וכששאלו אותו אם הוא אינו מודאג מהאריכות של הדרך, הוא אמר שכבר עכשיו הוא פוגש כל יום את המלך. וטעות ביד אחיו, כי לא יפגוש את המלך לעולם. כתוב בפרשה שלנו, פרשת מטות, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת אוג מלך הבשן, הארץ להריה בגבולות הרי הארץ סביב. מאיפה צץ פתאום שבט, חצי שבט המנשה? הרי מי ניגש אל משה לבקש ממנו נחלה בעבר הירדן המזרחי? שבט ראובן ושבט גד. ופתאום ולחצי שבט מנשה בן יוסף. ולמה קוראים לו שבט מנשה בן יוסף? אנחנו לא יודעים שמנשה הוא הבן של יוסף. הנציב מסביר שמשה שתל את חצי שבט המנשה בעבר הירדן המזרחי כדי שיהיו ביניהם בני תורה. בסדר, חשוב בני תורה, אבל אז שישתול את כל השבט שם. למה לפצל את השבט לשניים? זה דבר קשה כל כך בשביל השבט. מבאר מדרש רבה, זה נמצא בבראשית רבה פידלת כף, מנשה גרם לשבטים לקרוע, לפיכך נתקרעה נחלתו חציה בארץ הירדן וחציה בארץ כנען. ביור הדברים, יוסף כשהוא שלח את אחיו בפעם השנייה ממצרים הביתה, אחרי שכבר עשה להם משתה, נתן להם מזון, הוא התמין להם שם את הגביע שלו באמתחותיהם ושלח את מנשה, ככה אומר המתנות כהונה על מדרש רבה, לדלוק אחריהם. וכתוב ויחפש בגדול החל ובקטון קילה וימצא הגביע באמתחת בנימין ויקראו סמלותם ויעמוס איש חמורו וישובו העירה. אז מחמת צערם וקריאת בגדיהם, אז אחר כך לימים נתקרה נחלתו של מנשה לשניים. אז הפירוש הזה הוא מפתיע מאוד והוא גם מבהיל. הרי מנשה במה הוא השם? מנשה בן יוסף. הרי הוא עשה את מצוות אביו שהיה גם רבו, והוא לא יזם הרי את הדבר הזה להחביא להם את הגביע. וגם יוסף הצדיק, כל הכוונה שלו הרי הייתה לשם שמיים, והוא רצה להשיב את האחים בתשובה שלמה על ידי תיקון פגם האחווה שיערבו עכשיו לבנימין. בכל זאת אנחנו רואים, כיוון שמנשה הוא גרם צער לאחים שלו, לשבטי השם, הוא נענש, נענש שבטו מידה כנגד מידה, ונתקרעה נחלתו, כיוון שהיה מקום לחפש דרך מעט שונה שלא יגרם בה צער לאחים. נמצאנו למדים כמה זהירות צריך לנקוט, שגם למען מטרה נעלה צריך שכל האמצעים הם יהיו כשרים. זה צריך דקדוק גדול בדבר הזה, שלא יהיה שמץ פסול באמצעים. גם אפילו בפעולות הכי גדולות, למען הופעת שם השם בארץ, למען מניעת חילול השם, למען מניעת דריסת התורה והמצוות, ולמען מלחמה על ארץ ישראל, אין שום היתר להשתמש באמצעים שהם אינם על פי שולחן ערוך שיש בהם פגיעה בגוף, בנפש, ברכוש. שמה יאמר אדם, שבאופן כזה, אז דרכי הפעולה שלנו, דרכי המאבק, הם נעשים מצומצמים. אנחנו מאבדים את השיניים, אנחנו לא יכולים לנשוך, נחסמות לנו הרבה אופציות. אמת, זה נכון. זה בדיוק ככה. אבל ריבונו של עולם, הוא לקח את זה בחשבון, כשהוא ציווה על המצוות, על התורה, שעלולים להופיע סיבוכים, כל מיני סיבוכים, ואף על פי כן ציווה על התורה ועל המצוות. העילוי והתיקון הם יופיעו דווקא כשלא נעבור על ציווייו. ודרכים שהן מנוגדות לתורה, הן לא מובילות לשום דבר בונה. הן רק מחריבות. מאיפה לומדים את זה? מדוד המלך. דוד המלך הרי הוא כבר נמשך על ידי שמואל. ושאול רדף אחריו, והוא יכל כמה פעמים להרוג אותו, את שאול, מדין רודף. הוא רדף אחריו, זה לא היה מוצדק בכלל. מה הוא אומר לאנשיו? היום אומר לאנשיו, חלילה לי מאדוני מעשה את הדבר הזה, לאדוני למשיח השם, למשוח ידי בו. דוד, הוא לא דחק את הקץ, הוא חיכה בסבלנות אדירה, עד שהאמת האלוהית היא תתגלה. לכן, כאשר ישנם דרכי פעולה ראויות, אנחנו מוצאים כאלה שהן מביאות לתיקון, צריך להשקיע בהם בכל הכוח. ויש, יש דרכים. וכשלא מוצאים, את צריך להשתדל לחשוב יותר ביצירתיות, ולמצוא כאלה, אבל לא להגמיש, ולא להוות את ההלכה, ולא לעבור על ההלכה חס ושלום. לעולם ביהדות, המטרה אינה מקדשת את האמצעים. זה נקרא מצווה הבאה בעבירה, אם המטרה מקדשת את האמצעים, והמצווה היא אינה באה על ידי עבירה. אין מצווה באה על ידי עבירה, כמו שכתוב בישעיהו, כי אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעולה. לא רוצה שתגזול איזה כבש ותקריב לי. לא רוצה. אל תקריב. הקשיים, המורכבות, הסיבוכים, העיכובים והמניעות, כבר בהם מתרחשת הפגישה עם המלך. שבת שלום.